אז ישראל היא אחת המדורגות הכי גבוהה בעולם לצפייה במסכים. סמארטפונים, טאבלטים, קונסולות של משחקים. אנחנו מדברים על כ-9 שעות צפייה ביום על ילדים בין גיל 12 לגיל 18. 92% מהתלמידים מודים שבזמן השיעורים הם נמצאים עם פלאפון וצורכים אותו. ואם פעם היינו משחקים כדורגל בהפסקות, היום רוב התלמידים נמצאים, במידה והם יוצאים מהכיתה, אז הם נמצאים בתוך המסך. הזמנו את אמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, חוקר תרבות צעירה, לשיחה על מסכים, איך הם משפיעים עלינו ועל ילדים. פתיח ומתחילים. שלום רב לתמיר ליאון, מה שלומך?
נהדר, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה שבאת, תודה רבה. אלון שמש נמצא איתנו כאן, אלון הוא נגן דיג', מטפל, עושה סדנאות של דיג' וכותב פוסטים. זאת הסיבה שהזמנתי אותך, כי אני פשוט אוהב את מה שאתה כותב.
תודה רבה.
כיף שאתה פה. אז בואו נתחיל לדבר, היום אנחנו נדבר על מסכים וילדים ופלאפונים, ועל השלכות ועל הקשרים הגדולים. אז בואו נתחיל קודם כל. ישראל, אם אני מבין, מדורגת מאוד גבוה ביחס למדינות אחרות בעולם בהקשר של זמן צפייה במסכים. יש לזה סיבה? אתה חושב שישראל יותר מאחרים, יותר ממדינות מערביות?
יכול להיות שהסיבה, אני לא יודע למה. יכול להיות, אני מנסה לנחש עכשיו שישראל נמצאת גבוה באיזשהו מדד של הרבה אנשים פה מכירים הרבה אנשים. והקטע החברתי, של הרשתות החברתיות, הוא קטע מאוד מאוד משמעותי מזמן המסכים. אתה מכיר את ניסוי, מכירים ניסוי החבילות?
לא.
יש ניסוי מאוד גדול שזו בארצות הברית. נגיד אני גר במקום אחד בארצות הברית, ואתה במקום השני. ארז, אתה גר בלוס אנג'לס, אני בניו יורק, ונותנים לי חבילה, אומרים, ארז כהנה בלוס אנג'לס, צריך לקבל את החבילה ממך. אני אומר להם, מי זה ארז כהנה? אומרים לי, מישהו שגר בלוס אנג'לס. עכשיו, החוק הוא שמי שנותן לארז כהנה את החבילה, צריך את אדם שארז מכיר אותו אישית. עכשיו, אני לא מכיר אף אחד בזה, אני אומר, טוב, נשלח לאוהיו בדרך, וככה בדקו כמה ידיים יש בין כל אדם לאדם בארצות הברית. והגיעו ל6 ידיים, בין כל אדם לאדם. בישראל הערכה זה משהו כמו 3.5 או משהו כזה. יש פה כן. תופעות הרי קהילתיות,
כן.
דברים בבת אחת, אנשי שיווק מתעסקים, הכל דואך וזה, אז אולי בגלל זה הרשתות עושות את החיבור ואנחנו יותר פה.
וואו, זה מעניין. עכשיו, המסכים בעיקרון, אפשר להגיד שב-10-15 שנה האחרונות יש קפיצה אקספוננציאלית של זמן צריכה של מסכים ובעלות על פלאפונים. זאת אומרת, הגיל יורד, יותר ויותר ילדים כבר הופכים להיות בעלי מסך אישי. ושלחת לי מחקר, אני לא יודע אם אתה זוכר, שנסע בסן דייגו, שמייצר את הקשר בין עושר לצריכה של מסכים. אז יש לי שתי שאלות אליך. אחד, איך מודדים עושר? איך שוקלים אותו? ושתיים, מה בצריכה של המסך הופך אותנו לפחות מאושרים?
זה מעולה, שתי שאלות טובות.
אתה יכול להתחיל מהשלישית כבר.
אני לא אוהב מחקרי עושר, כי הם ככה, כי הם סובייקטיביים מדי.
כן.
אבל יש דברים שאתה יכול לדבר. למשל, אתה יכול להגיד, אם לאדם יש דיכאון קליני, סביר שהוא פחות מאושר. אם אדם יש לו חרדות קשות, זמן סביר שנפגע. אז עוד יש דברים שאנחנו יכולים לקשר אותם לירידה בעושר. אז אנחנו רואים שיש עלייה מאוד גדולה בדיכאונות, עלייה גדולה בחרות ועוד תופעות נפשיות כאלה ואחרות, שגם קיבלו בוסט בקורונה, אבל הרבה קודם, רואים את העלייה, ועכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים את העלייה חד משמעית במספרים, בטיפולים וכולי. עכשיו בואו ננסה לראות מה השתנה בעולם, ואז אנחנו רואים שהקונקשן המרכזי היה הסיפור של המסך, ובעיקר הסיפור של המדיום של הסמארטפון. למעשה סמארטפון קבע דור, יש את הדורות, דורות זכה תיאוריות המרכזיות בסוציולוגיה, בשנים האחרונות היא יותר חזקה כי היא מראה ככה מסבירה יותר טוב את העולם, אז יש דור הזה, דור וכולי.
אז עליין זה יותר עלייה של המסך או ירידה באינטראקציה האנושית ה...
זו שאלה מצוינת, זה בדיוק, אתה מכניס לי כבר לתשובה, זאת אומרת שאתה, אחת הבעיות המרכזיות של המסך מבחינתי, הוא שפשוט שבזמן שאתה במסך, השאלה היא, הזמן כידוע לצערנו הוא מוגבל, ולכן אתה בעצם לא עושה משהו אחר. אני יכול כבר לקחת את זה
אוקיי, אתה יכול לקחת, אנחנו נדבר על זה שבעצם שהמסך בעצם מנתק אותנו מאינטראקציה אנושית טהורה בתארתה.
פה אני אתן לך את הכניסה שלי לפה. אנחנו נמצאים בבית המעשים הטובים ברמת גן, שצריך לחפש אותו טוב, כי מעשים טובים צריך למצוא אותם, והגעתי לפני הזמן, כי הורדתי את הבן שלי היום בבוקר בצבא, וחיפשתי, אנחנו ברמת גן, באזור של מגורים, לא הבניינים הגבוהים, מגורים, עסקים קטנים, בלי הרשתות הגדולות. אז אמרתי, טוב, בית קפה על הבוקר. והלכתי, למעשה את הפעילות הגופנית שלי עשיתי היום בלחפש בית קפה. והלכתי ממש רחוק, בסוף הגעתי למאפיית המשפחה, אוקיי? ואתה רואה שהאנשים הרבה פחות, ואנחנו רואים שהם פחות מתקהלים, כי הם יותר מבדרים את עצמם. זאת אומרת, בעצם זה שיש לך דבר זה גרם לך פחות לראות אנשים, ופה אתה מפסיד הרבה, אתה מפסיד ברמה עמוקה, כי אני רוצה להזכיר שהאדם, משמעות, המילה משמעות, מקבל דרך שייכות. אם היה אדם אחד בעולם, לא הייתה דת בעולם, אף דת. האדם הראשון, גם על פי היהדות, לא היה יהודי. ביהדות צריך להתפלל במניין, אומרים השכינה שורה כשיש מניין. למה? לא שומעים אותי? כשאני מגיע בבית כנסת ביישוב, אני מגיע למועדון. למה לקחו את הגמרא לפני לא זוכר 95 שנה וחתכו אותה לדפים יומיים קבועים, מה שנקרא דף יומי? כשאני נוסע לזימבבואה, פוגש יהודי שהגיע מניו יורק, שנינו למדנו אותו דף מראה באותו יום. בעצם הקטע במסך שהוא בעצם פירק אותנו מהמשמעות. זה ברמה הגבוהה ביותר, כי ככה אדם מקבל משמעות דרך שייכות, לא דרך אידיאולוגיה.
אבל השייכות שהוא מקבל היא גם דרך, היא כמובן דרך הקשר האנושי. אתה מחבר את האושר לצורך העניין דרך הקשר האנושי, העובדה שאתה ואני מסתכלים אחד לשני בפנים ויוצרים כאן איזשהו משהו שמתקיים. אם עכשיו כל אחד מאיתנו היה מול המסך שלו, כמו שקורה בדרך כלל, אז רמת האושר, כמו שאנחנו מגדירים אותה, הייתה יורדת.
בוא
נתחיל אפילו מתינוקות, אמא שיונקת, סיפרת לי אנקדוטה מרתקת.
יש, אנחנו יודעים הרי, אני עושה שיחות פעמים עם ילדים על אהבה. ילדים גדולים. אל תשמעו אותה, זה פורק את כל הרומנטיקה מהשיחות. אבל אחד הדברים שאתה מראה, אתה מראה להם, המדענים אומרים שיש בעצם רק אהבה אחת בעולם, כל השאר זה חיקויים שלה, זה בעצם אהבת אם שמניקה את התינוק או התינוקת שלה, שמופרש אוקסיטוצין, הורמון אהבה, ומתאהבים אחד בשני, וזה גורם להם בעצם לא לינוק יותר ולא להניק. ואז אתה רואה את האמא, נגיד, מניקה, וקורא את ספר. אנחנו יודעים למדוד את עוצמת היניקה של התינוק. והתינוק יונק. ואז אתה רואה את האמא לא מסתכלת, שוקעת בסמארטפון. והתינוק מפחית את עוצמת היניקה שלו. אמאות צריכות לדעת שהן מניקות ומסמארטפון, התינוק שלהם יינק יותר זמן. ואחת ה... אז יש השערה, או השערה שבגלל שקופסת גולות שלו דקה, אז הוא אולי מרגיש את הקרינה או משהו כזה יותר, או שפשוט רואה שהיא לא אותה. אני זוכר שסבתא שלי עוד אמרה לאשתי שאת מניקה תסתכלי עליו. דרך כלל עכשיו מתחילים מחקרים ארוכי טווח על ילדים שבגיל מאוד מאוד קטן מוקדם, שאמפתיה מתפתחת, בצורה משמעותית, ראו רק אנשים עם מסכות. ואיך האמפתיה שהן תהיה עוד 20 שנה. אנחנו רואים שכבר שינויים, למשל, אם ילדים גדלו בגיל הזה, מפענחים הרבה יותר טוב דברים סביב לעיניים. כן, כי זה מה שהיה להם. זה ממש מתחילים לראות עכשיו.
כשאתה עושה הרצאות לילדים, אתה אומר להם, כשאתה עושה הרצאות על מסכים, אתה אומר להם, תשתדלו להסתכל, ליצור יותר קשר עין, פנים מול פנים. כי היצירה של המסך קורא לילד להיות הרבה יותר, הרבה פחות פרונטלי והרבה פחות תקשורתי מבחינה אנושית. ואז אתה אומר שזה גם לא רק אתה, מחקרים מראים שהעלייה במקרים של אלימות ודיכאון וכולי, הם מתקיימים בגלל הדבר הזה.
יש ספר מכונן אמריקאי, שהיה לפני, לא זוכר בדיוק, 10-15 שנה, שנות ה-2000, שנקרא Bowling Alone, כאילו שחק באולינג לבד, והוא מראה איך התפרדה לאט לאט הקהילתיות האמריקאית. ובעצם זה, ובמקביל עלייה במעשי אלימות, הרי מה זה אלימות? זה אלם, אנחנו לא מדברים, אנחנו מתקשרים בצורה אחרת שהיא אלימה. דרך אגב, סיפור על זה, ביציאה באחד מהסקרים של הקורונה.
אגב, זה נהדר, אלימות דווקא מתוך מקום של אלם.
אלם.
שיש שתיקה ואין תקשורת.
כן, אין תקשורת.
האלימות עולה.
כן. דרך אגב, במשטרה, אני עובד עם משטרה, אני יכול להגיד לך שאם תבקש מהמשטרה את נתוני האלימות של נוער בשנים האחרונות, אני אוציא רגע את הקורונה, כי זה אירוע אחר, אז יראו לך שהאלימות נוער יורדת, כי הם פחות נפגשים. אבל כשיש אלימות, אנחנו רואים דברים שאף פעם לא ראינו, תפוז מכניקה האלה, כי הרבה פעמים אתה כי פשוט כנראה אחת ההשערות...
אתה אומר זה אלימות עם אלמנטים פסיכופטיים יותר.
כאילו ההשערה הזה שבעצם, אני גם גדלתי בשכונה, היה מכות וכולי, היה כאילו מין חוק כזה, שמי נופל לרצפה, מפסיקים להרביץ לו. מין חוק שכונה כזה. היום זה לא עובד ככה, אז חלק מההשערה שאתה מכה יותר, כי אתה בעצם, אין לך את האמפתיה של להרגיש את ה... כי פשוט לא התאמנת מספיק, גם לקרוא את הפנים. והשאלה הזאת, אנחנו יודעים אותה היום בהיבט של מחקר מוח. אם אני לוקח אנשים, מחבר אותם לפנקשן MRI, MRI בטח השומעים יודעים, הפנקשן MRI של החוקרים במילה אחת הוא בעצם מראה מה עובד לך עכשיו במוח. ואז נגיד אנחנו מדברים מה מדברים עכשיו, הרי לכאורה יכולנו לעשות את זה תיאורטית בזום. ואז אנחנו רואים שאנחנו מפעילים כרגע 100%, המוח מדליק, 100% שהוא מדליק בתקשורת, מתקשורת, אוקיי? יש דברים אחרים. כשאחד מאיתנו מכסה את הפנים שלו, התקשורת נופלת, מה שרואים את זה, ב-80%. עכשיו, מה קורה אם אנחנו היו רואים אותי עכשיו כאילו במסך, אנחנו היינו עושים את זה במסך, והיינו מחברים אותנו ל-MRI, לפנקשן MRI, היינו רואים שאתם מפעילים לכל או יותר 14%. בודקים את זה ממש במילי סק, זה איזה מהירות המזהה. והיום ההשערה זה שהמוח לא קולט, אנחנו מחוותים פנים, ממש חושבים פנים כל הזמן, מי שלנו תינוקות, הכל, כל הרמזים פה, אנחנו יודעים הרבה, חוכמת הפנים ביהדות גם מדברים על זה.
כן.
ואנחנו רואים שהמוח כנראה בכלל לא קולט, מרשל מקלולן אמר, המדיום הוא המסר, הוא בכלל לא קולט זה פנים, הוא קולט שזה מסך, ולכן יש רק 14%, עכשיו לנו זה נראה כאילו, לא, המוח עובד אחרת לגמרי, ראיתי חבר'ה שמחפשים, הכל הבדידות, יש שרת בדידות באנגליה, צריך להיות גם בארץ דרך אגב, כי פעם הגיל הבודד היו בעיקר אנשים מבוגרים, לא עלינו, נפטר בן בן זוג, והיום הגיל הכי בודד בעולם הערבי הוא 18-30, young adults מה שנקרא, גם בארץ, אגב, אותם נתונים, 60% מהבריטים אומרים, הלוואי שהיה לי עוד חבר, ידיד. אז הם שמו שרת בדידות, כי בראש האנשים בודדים, פרופו עושר, הרבה יותר חולים, כולל מחלות קשות, המחלות עולות למדינה המון כסף, אז הם שמו שרת בדידות, לחסוך כסף. אבל הרעיון הוא שהאדם לא צריך להיות בודד, ובעצם שהוא נמצא פה הוא בודד. יש לי אלפי חברים אולי ברשתות, אבל מכל אחד אני אקבל רק 14%, זה לא מצטבר.
קראתי שיהיה, סליחה.
עולה השאלה
הזו
על המסכות גם.
אני אגיד לך את זה, יש פה חברה, עוד לא פורסם, מחברה גרמנית שעשתה, אי אפשר לראות את זה כי עוד לא פורסם, אז אני רק אראה, עשתה מחקר פה על בני 12-19, עשתה בהרבה מאוד מדינות, אותו מחקר. שאלו מאות שאלות, אחת שאלות שאתה אומר מסכה, שאלו את הנוער, האם אתה מאמין למה שאתה מעלה, על עצמך, על הרשתות, מה שאתה מספר על עצמך, מה שאתה מעלה לאינסטגרם וזה, כמה אתה מאמין למה שאתה מעלה על עצמך. 70% אמרו שהם לא מאמינים בכלל. ואחד הדור הזה, גם דור אלפא הצעירים, אחד הדברים, התכונות שהכי, הערכים שהם מעריכים, זה אותנטיות, תהיה אמיתי. זאת אומרת, הם כך מה, הכל שקר, אתה יודע, אנחנו עוקפים אחרי טיקטוקרים ויוטיוברים, אחד אומר, יכול להגיד, מה הכישרון שלו? הוא יושב בחדר, מלהג, הוא לא יודע לשיר, לשחק, משהו, הכישרון שלו? שהוא יודע להיות אמיתי. אתה רואה שהוא אמיתי, יכול להיות שהוא מחרטט, אבל זה הכישרון שלו, והכישרון הזה שווה הרבה, כי כולם חרטטים, כולל הם את עצמם, זה הכל מסכה.
אני התכוונתי למסכות של הקורונה, זה גם מאוד מעניין.
המסכות של הקורונה זה, אתה יודע, נראה איך תהיה אמפתיה של התינוקות, שראו מסכות עכשיו, ושתיים ראשונות לחייהם, איך זה יהיה עוד 20 שנה?
חכה רגע עם הקורונה, כי אני רוצה לדבר על הפלאפונים עוד קצת. כי נגיד, קראתי שילדים עד גיל 25 בישראל יש צפי של אחוזי התאבדות גבוהים יותר מאשר מחלות ותאונות. אתה אמרת שהיכולת לתקשר היא נמוכה יותר. בגלל הצריכה של המסכים, בגלל ההנחה של הדבר הזה, וראיתי איזה מחקר שקושר בין צריכת אלכוהול אצל ילדים לדבר הזה. זאת אומרת, מחוסר יכולת לתקשר, הצריכה של אלכוהול עולה, ואז אתה אמרת לי פעם שהתהליך היכולת לדבר עולה בזכות האלכוהול, כי לא מצליחים לנהל שיחה באמת.
עדיין זה פעם, הם שותים כדי אנשים, לדבר.
אין הרבה ילדים שמעידים על עצמם, שיש להם חבר שהם יכולים לשתף אותו בדברים. עכשיו, על פניו הכל משותף ברשת, כאילו, אתה מוציא את המעיים שלו ומניח אותם. אבל השיתוף הבסיסי, הקשר אינטימי, ישיר ופשוט, הוא דווקא הולך ונעלם יותר.
גם שהם נפגשים, זאת אומרת, גם שהם נפגשים, זה מה שהם עושים.
זה מאוד עצוב.
אגב, זה לא הם, זה כולם.
כן, זה גם מבוגרים, אגב, זה גם מבוגרים, כן.
פשוט ילדים עוד קצת אכפת לנו, כאילו, בהיבט הזה, אבל זה כולם. דרך אגב, יש דברים מעניינים. מישהי כתבה לפני כמה שנים מאמר בניו יורק טיימס, שהיא אמרה, תגיד, אנחנו מדברים על זה ש... אתה יודע, הרי מאז שנהיה מסכים, נהיה עולם שלם. פעם היית רוצה להיות בגיל ההתבגרות, אז הילד היה מסתגר בחדר, היה לך רמזים, אני ישבתי הרבה בחדר, אבל...
היום אתה נכנס להיסטוריה של...
לא, היום אתה, הילד יושב בטלפון, ואין לך שום מושג, יש עולם שלם שהוא נמצא בו שעות, כן. אתה לא יודע מה קורה, אבל הקטע הזה גם הפוך. היא כתבה, אמר, מה, הייתי יושבת, וידעתי, אמא שלי בבית, מה היא עושה? היא הייתה משחקת, קורא, צורי, לא יודע, היום כל מה שאמא שלי עשתה, אני עושה בטלפון. גם הילדים שלי בעצם לא יודעים מה אני עושה, ויש נתק יותר גדול.
תגיד, מה אתה אומר על התמיר, על הערך העצמי של ילד בתקשור, ביחס שלו לבין, בצריכה של מסכים?
זה מאוד מאוד קשה, קודם כל. אתה במסכים כל הזמן רואה את ה-the best. בגלל זה אתה רואה, זה אחד הדברים שמדברים על זה, כל החיצוניות, שתמיד הייתה חשובה. אני יכול להגיד את זה אפילו בצורה יותר עמוקה, כי זה הרי תהליך, היו, לאורך כל ההיסטוריה, היו בעצם שני מודלים של יופי. היה את היופי האסתטי, אדם נאה, לא נאה, שכל תרבות חושבת אחרת על זה, אבל היה כמה שהיינו קוראים פעם יופי פנימי.
הרב שרקי אדם... אומר חוכמת אדם תאיר פניו, הוא אומר שפעם יופי היה נמדד לפי חוכמה פנימית, היינו מרגישים את היופי דרך ההערה הפנימית.
נכון, היינו, הקטע שממש היו אומרים, איזה אדם יפה הוא. זה מה שהיו אומרים. עכשיו, היכול להיות שהאדם הזה היה אסתטית מאוד מכוער, אבל המעשים שלו היו שני מודלים של יופי. מתי זה התחיל להתערער? בהמצאת המצלמה בכלל, המצלמה הדיגיטלית בפרט, והיום הסמארטפון שמוליך את זה לכל מקום. ואז החיצוניות נהיית הכל. אנחנו מסתכלים על אנשים שבאים לראיונות עבודה, צעירים. אז נגיד, אבא שלי או מישהו בגיל היה אומר, תראו לי איפה אני אבוא, תראו לי את העמדה, איפה אני חשבת. היום לא מחפשים בכלל, הם מסתכלים על החללים הציבוריים, הם מחפשים רק את התמונות, הדברים, כאילו הם מסתכלים על זה מבט כל הזמן של מצלמה, של מה שאפשר להראות, אנחנו רואים איך זה משפיע. לא מזמן הייתי בצבא ואמרתי להם שכדי לעלות את הביצועים של החיילים, שאלו אותי גם, צריך לאפשר להם, כי היום זה פתוח, אתה יודע, שיוכלו לעצר את הבגדים, במיוחד, כי לא היו מרשים את זה, הייתי אומר, זה יעלה את היכולת שלהם לעבוד, להעריך את עצמם. הערכה עצמית מאוד מאוד קשה, אתה רואה כל הזמן, סליחה, את הכי טוב מולך, הכי יפה מולך, חלק גדול כמובן זה לא אמיתי, האנשים האלה עובדים בלייצר תמונות מאוד מאוד טובות, אין לך סיכוי, אתה גם ככה בתסביך בגיל ההתבגרות כל הדברים.
אוקיי.
אובדנות עלתה...
אז אובדנות על הדיכאון עלה, קראתי אפילו שילד ישן שעתיים פחות
בלילה. זה אני חייב לדבר, כי מבחינתי,
דבר על זה.
להגיד מילה בתור מסר, מבחינתי הבעיה מספר אחת של המסך, שהיא גם ניתנת לפתרון, הוא שעות שינה. אם הייתי יחסות כישוף בעולם.
שעות שינה ואיכות שינה.
נתחיל בשעות שינה.
כן.
אם הייתי יכול לעשות כישוף בעולם, שאנשים ישנו כמו שהם צריכים לישון, שזה אומר... נערים ונערות, משהו באזור ה-8 שעות בלילה ו-9 שעות עם הספורטאים, אז היינו נמצאים, ואני אומר את זה מתוך ניסיון שעשינו את זה במקומות, באיכות אחרת לגמרי. אז חשוב להגיד שחלק מהפתרונות הם לא עמוקים, הם טכניים לגמרי. טכניים לגמרי. אני יכול להגיד שנגיד בית ספר יסודי עושים פרויקט, המחנכת מודיעה להורים שיש פרויקט שינה, שולחת הודעה להורים ששעתיים לפני השינה, הם כבר תאמו את זה, נגיד הילדים צריכים לישון ב-9, אני ממציא עכשיו, מ-7 לא רואים טלפון. למחרת הילדים באים לבית ספר, רק המחנך או המחנכת יודעים על הפרויקט, המורים המקצועיים לא יודעים. המורים שואלים אחרי 5 דקות מה קרה בכיתה, והם לא יודעים. כל הווייב אחרי, ילדים אומרים לך, אני קולט דברים, לפני זה לא קלטתי, כאילו מישהו יצבן אותי, וזה לא יצבן אותי. אתה ממש רואה את השינוי. הפגיעה בשינה, עכשיו זה פוגע בזיכרון, זה פוגע ביכולות, זה פוגע בכל קוצר הרוח, ומה שנשאר לך, וזה פוגע ביכולת שלך, יודעים ששינה היא פוגעת ביכולת שלך לעצור התמכרויות. בגלל שאני לא ישן בגלל הטלפון, אז אני עכשיו יותר בטלפון, יותר קשה לי לעצור את עצמי.
שמע, טוב, ברור ש... כאילו, אני קם בבוקר, לא נעים להגיד, אבל לפעמים אני, כאילו, אתה יודע, זה ישר, בכלל, חלק ממני, אני, יש לי אפליקציה שנקראת Free Limit, יוסי הכיר לי אותה פה, והיא מודדת את הזמן שהות שלך בכל אחד מהאתרים, מבהיל לגלות, אבל יש ימים שאני מקבל כאילו 7 שעות. היית בשחמט שעה, היית ב... ואז אני עושה... אז היו כמה פעמים שעשיתי הגבלות. אמרתי, אוקיי, הוא יכול לסגור לך, לעשות לך שאט דאון לרגעים שאתה חוצה, לפי הגדרה. אני חייב להגיד לך שזה נותן מרחב מחיה, שזה נותן חיים. והדבר הכי אישית, אני אומר, הכי קשה זה... בעבודה מול הילדים. כי הדבר האחרון שאתה רוצה זה שהילדים שלך יהיו מונחים מול מסך. אתה יודע שזה לא בריא. לא לעיניים, לא למוח, לא ל... ופה ושם זה בורח, כאילו, זה בורח. אתה מקבל הודעה, אתה יוצר איזה קשר. הבת שלי אמרה לי פעם אחת, כאילו, אבא, אל תהיה עם הפלאפון. זה קורע לך את הלב. אבל, ואני באמת כאילו, ממש, אני מגביל ומשתדל והכל, אבל זה מלחמה קשה.
טכנולוגיה מנצחת תמיד כי היא יותר נוחה. הרי המוח זה מכונת חיסכון. אנחנו כל הזמן מנסים לחסוך כאילו, ולכן אנחנו הולכים לנוחות או לפיתחון. אתה יודע מה קורה, ונשלם על זה לפעמים מחיר גבוה.
בוא נדבר רגע, עזוב רגע, השלכות נפשיות, השלכות פיזיות. אמרנו שעות שינה, מוח, עיניים. מה איזה דברים?
יש באוניברסיטת חיפה, זה נקרא CVS, Computer Vision Syndrome, תסמונת ראיית המסך. אתה רואה כאילו את הפגיעה, מתי הילדים קולטים את זה? שהם באים לקבל רישיון, נהיגה, אתה צריך ללכת לעשות בדיקת, הדבר הראשון זה בדיקת אופטומטריסט. ואז פתאום קולטים שהם צריכים משקפיים, בגלל הרשאות מסך. מה יש דברים? הייתי בקן של רופאי שיניים, אני מזדקף כדי לנסות להדגים את זה, ותנסו לדמיין ילד צעיר, שהוא שקוע בטלפון, לא מסתכל, שקוע. אז קודם כל הוא קצת כפוף, אוקיי? הוא ככה עם הטלפון, והפה שהוא בדרך כלל קצת פתוח, והתברר גם שהלשון דוחף את השיניים החוצה. Hmm. הוא ככה, וזה, יש פגיעה בשיניים, פגיעה בחנכיים יציבה. אתה ממש רואה את, את ההבדל ביציבה, למעשה טלפון צריך להסתכל עליו ככה. לא ככה. תסתכל כאילו מה, שאף אחד לא עושה את
זה. מה זאת אומרת, זה מתוקן יותר, כאילו יותר נכון להסתכל ככה, אתה אומר?
כאילו שהוא בגובה של העיניים שלך.
והרוב עושים, כאילו אני
כבר... הרוב עושים ככה.
הדבר הזה, אבל הרוב עושים ככה, כן.
לא, הרוב עושים ככה, הדבר הזה לא טוב.
כן, כן, כאילו.
זה הכל דברים שאנחנו יודעים, אבל מבחינתי אני רוצה להגיד משהו דווקא על השעות האלה. למה זה משמעותי? אני אספר סיפור על יום אחד, כאילו אני לפעמים מנסה להעביר מסר, לי אין טלוויזיה למשל בבית, 40 שנה או כל דברים וזה, ואני מנסה להעביר מסר במדיומים. אז לפני כמה חודשים התקשר לאברי גלעד, אומר, אנחנו עושים תורי, רוצה שתנתח משהו בטלוויזיה. באותו זמן היה סיפור, תמיד רואה חדשות, היה סיפור שילד בבית ספר, ילד בכיתה ט' באיזה בית ספר בתל אביב, נתן, על פי העיתונות, נתן סתירה או כפה, לא זוכר, היה כתוב לרכז את המבוגרת של השכבה, שזה פחות כרגע משמעותי בחייתי, לך תדע מי הילד וכו', אבל המשמעותי בחייתי שכל החבר'ה שלו מסוים, הבנים והבנים עמדו, מחו כפיים וצחקו. אוקיי, שזה היה ממש נתח. אמרתי לו, תשמע, אתה יכולים לחשוב עליכם? אמרתי לו, אתה מדבר עם הבנות שלך כל הזמן. ואתה אומר להם כל מיני דברים. אתה יודע, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו בסופו של דבר? בסופו של דבר מעבירים להם תפיסת עולם איך, הילד שלך עושה משהו, ואתה שם לילד הזה את זה על סקאלה של טוב ורע. נגיד, לא יודע מה, אשתך ישנה, והבת שלך עשתה רעש, אתה אומר לה שאצלנו, אם מישהו ישן, אז אנחנו לא עושים רעש. לקחת התנהגות מסוימת ומיקמת אותה בסקאלה, ואשתך תמקם אותה גם כן איפשהו על הסקאלה, וזה נקרא תפיסת עולם שאנחנו מעבירים בפשטנית, בין הטוב לרע. אמרתי לו, יש לך שותפים לזה, ויש לך יריבים. שותפים למשל זה בית ספר, אז נכון, לא מסכים בית ספר על רוב, על הרבה דברים, אבל הרוב סך כל כן, אחרי לא היינו שולחים, שכר ועונש, חריצות, לא יודע מה. אבל יש לך גם מתחרים. אז היום אנחנו רואים, אני הייתי באולפנה, לפני כמה חודשים, שנחשבת אולפנה טובה, שבארבע הבנות הולכות הביתה, ועשינו ערב בכלל בנושא אחר אגב של הורים והבנות. ואיך שהתגייר השיחה ושאלתי אותם את הבנות, כמה שעות ביום אתם רק בטיקטוק? רק בטיקטוק. אוקיי, בנות ביוד, שעד ארבע הם לא בטלפון, אסור להם, רק יום רגיל וההורים שלהם לידם. זה היה ברור שגם הם, אף פעם אתה לא יודע כמה שעות באמת אתה נמצא, וגם ההורים לידם. ובכל זאת כמה שעות הם אמרו בטיקטוק, למרות הכל, 5 שעות.
וואו.
וזה ביום רגיל שמשתחרות רק ב-4.
וזה בנות אולפנה.
בנות אולפנה ב-4 וזה.
זה רק טיקטוק?
רק טיקטוק.
וואו.
שאתם רק על טיקטוק, עזוב את כל השאר. רק עכשיו, 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 אני מזכיר לכם את הסיפור עם הקפה הזה.
בנות אולפנה.
מה?
בנות אולפנה.
כן, עכשיו אתה מסתכל על, עכשיו, בטיקטוק, לא רק בטיקטוק, סקלת הערכים היא בכלל לא טובה. סקלת הערכים היא מצחיק לא מצחיק, קטע לא קטע. ואז שמעת לאבדו, הוא תפס, אומר לי את מה שאתה אומר, שהילדים ראו את הילד נותן זה, ובעצם ראו קטע בטיקטוק, אמרת לו כן, וזה היה מצחיק.
וואו.
עכשיו בוא נעשה עכשיו את השוואת שעות. רק בטיקטוק, בנות אולפנה, בלא אחרים, לא בחופש, אומרות לי 5 שעות, וסביר שזה יותר, בטח בחופש יותר. כמה שעות הורה נמצא עם הילד שלו בסיטואציה שהיא לא, יש משהו לאכול, לאכול משהו מעבר, תמיד אומרים איזה כמה 7 דקות ליום, כמה דקות ליום, רוב ההורים שדיברת אמרו לי, אנחנו לא מגיעים לזמן הזה, שאני מדברת איתו מהמראה של מסיעתו לבית ספר, זה נחשב? זאת אומרת, נחשב, אני עדיין אנחנו לא מגיעות בזה, עכשיו תשבו עם הזמנים, ותבינו שהתפיסת עולם שהילדים מגיעה למקומות אחרים לגמרי.
וואו, אנחנו בכלל לא מבינים כנראה מה הילדים עוברים ביחס למה שאנחנו עברנו. אחד הדברים שקורים אגב, זה ברשתות החרדתיות אני קורא להם, זה ש... וגם בוואטסאפים, שהילדים יוצרים איזה קשר, וכתוב שהלשון הרע והרכילות עולה. כשתיארת לי את הסתירה שנתן למורה, זה היה נראה לי כאילו הייתה איזו התארגנות מאחורי הקלעים בוואטסאפ. אז לא יודע אם זה מה שקרה, אבל אני אומר, כן, יש שם איזה משהו ש... שכבר...
אתה פשוט לא מרגיש את ה... לא מרגיש את הפוגע, כי אתה קולט את הצד השני... ולא יותר מ-14%. אתה לא רואה באמת שפגעת בו או לא פגעת בו. ולכן אתה יכול להמשיך ולפגוע בו, כי האמפתיה ירדה.
אז אפשר להגיד שבפירוש, שזמן צריכת מסך פוגעת ביכולות האמפתיות שלנו.
לגמרי, ויש מכון למחקר...
המסך ממסך אותנו מה...
אני אתן את זה
מהלב הטוב.
במספר. יש מכון מחקר ליד שיקגו שמודד אמפתיה אצל סטודנטים כבר 10 שנים, במחקרים קבועים. ומדברים על זה ב30 שנה האחרונות, שבעיקר, הרוב זה בעשור האחרון, יש ירידה ביכולת האמפתית של 51%. יש לנו אחת בחברה שהיא מומחית לאמפתיה. אמפתיה אגב זה דבר מורכב, יש כמה סוגי אמפתיה.
כן, איך שוקרים. לי תמיד אמרו שכשאתה קורא ספר ועוקב אחרי גיבור, אתה מחדד את היכולות האמפתיות שלך. מה שעובר, הרגשות, המסע.
מעניין מאוד.
כן.
מעניין מאוד. עכשיו שם אתה פשוט לא... לא מרגיש את הפגיעה, ולכן אתה עושה את זה יותר, הצד השני נפגע, ואין לך גם איפה לברוח. אנחנו לא סתם אומרים, הרי אנחנו רואים הרבה יותר מעשי חרם. ואני יכול לספר על זה הרבה, על מה זה עושה. אז קודם כל היום אין לאיפה לברוח. חרם זה האלימות הכי קשה. דרך אגב גם ביהדות, זה יותר ממוות. למה? כי מוצאים אותך מהקבוצה, אין לך משמעות. נידוי זה האלימות הקשה
ביותר. ויש יותר נידויים בעקבות צריכת מסכים?
הקלות הבלתי נסבלת, בטח. למה היום? זה חלק מה שנקרא אלימות ברשת.
כן, משפטי שדה מפה ועד הודעה חדשה גם.
אני יכול לספר על זה סיפור, שתבינו כמה זה אלימות קשה. אני לא אספר מאיפה, אבל זה מקור שהעברתי. ואמרתי להם, תנו דוגמאות, זה בכלל היה בנושאים קישורים חברתיים. אחת הדוגמה, אני אטשטש אותה, אבל בטח כל אחד ישר ינחש את הסוף. שבבית ספר, סיבוב שמכירה, ילדה, דעתי ביוד זה היה, כמה ילד, 3 ילדות בכיתה עשו עליה חרם. בדרך כלל זה דברים טיפשים, מאבקי כוח וכו', ואותה ילדה, נקרא לילדה אחד, עושים עליה חרם, וכולם שומרים על החרם, אבל יש ילדה אחת, ילדה 2, שהיא שוברת את החרם, היא מדברת עם אחת, אבל רק אחרי הצהריים, שלא ידעו. ככה זה נמשך חודש חרם אגב, שזה חמור מאוד. אחרי חודש הבית ספר יוצא לטיול שנתי. של כמה ימים. בטיול השנתי, הנשמות הטובות של גנות החרם קלטו שמספר 2 מדברת עם 1. אז הוא אומרת לדקת הרגיל, אם אתה משיך לדבר איתה, נעשה עליי חרם. מספר 2 לא מסכימה, ממשיכה לדבר עם 1, והחרם עובר עליה. ומי כמובן משתתפת בחרם על 2?
די.
מספר 1. אגב, זה קלאסי. כולם שהיינו בקורס, כולם נחשו את הסוף. זה, עכשיו אני לא מאשים אותה בכלום.
במקום, לא ביחד.
לא, במקום. העבירו את החרם אליה.
וואו.
אני לא מאשים מספר אחת בכלל. מי שלא מבין את האימה, ששאתה נכנס, אף אחד לא מתקשר איתך, בשום מקום, אדם יעשה הכל, הכל, כדי לא להיות בזה. ואגב, זה תמיד אותו סיפור, וכולם יש לנחשו את הסוף, כי זה כל כך נפוץ. אז זה מה שאומרים, זה בעצם האלימות הקשה ביותר שיש, שיום עובר בגלל הירידה באמפתיה, בגלל זה לא נמשך. ודרך אגב, הפתרון לחרם הראשוני, הוא לגרום לזה שאחד מהילדים יספר למבוגר, חייב לשבור את חומת השתיקה, כי כל יום זה שריטה. ואז למצוא את האלה שעשו את החרם הזה מאוד מאוד קל, וללכת בצורה כזאת שזה לא יחזור, כי האלימות אסור שהיא תחזור. וזה חלק מה שקוראים אלימות ברשת.
חרם, אמפתיה, מיניות. בוא נדבר על ילדים ומיניות.
יש המון מחקרים.
אמרנו שהאלימות עולה, אז גם במיניות יש אספקטים של אלימות כתוצאה מצריכה של פורנוגרפיה. מה אתה יכול...
בוא נדבר קודם על גילאי. כן, אני עשיתי מחקר בזעיר אנפין, אתה יודע, אני עושה מחקר, אני שואל אנשים, מדבר וכולי, פשוט עושה את זה הרבה מאוד זמן. חיפשתי את הגיל הראשוני לצפייה בפורנו. אז אני, אצלי זה היה כיתה ג', יש מחקר שאני אמצא אותו בכנסת, באתר שלהם, מחקר גדול שהם עשו, שהם אצלהם זה היה קודם, כיתה א' ב'. צפייה ראשונית פורנו, לפעמים אגב לא בכוונה, זאת אומרת, שלחה וכולי.
בתור איזה מקרה חריג מאוד, או בתור משהו ש...
לא, גיל ראשוני בממוצע לצפייה ראשונית בפורנו.
בממוצע?
כן, ארצי, זה באתר של הכנסת.
זה גם ממוצע ארצי.
לא מצאו ילד, כן. ממוצע ארצי. וזה היה לפני כמה שנים הזה, אולי היום זה פחות.
היום זה כבר ב...
בעצם ההנחת עבודה של הורי צריכה להיות כבר שיש לו, יש לילד שיש סמארטפון, יש לו פורנו. זה צריך להיות...
כיתה א', כן.
הנחת העבודה. מכיוון שיש להם טלפונים בגיל הזה, יש להם פורנו בגיל הזה. עכשיו, שאלה היא מה ההשלכות. אז אתה יודע, לפעמים, אתה יודע שפעם פנו אליי חבר'ה, אני חושב שהם עשו עם זה משהו, חבר'ה שחקנים, שני בנים ושני בחורים בחורה, הם הגיעו אליי לתחקיר, שהם רצו לעשות הצגה לילדים, מסגרת סל תרבות, דברים האלה, בנושא של פורנוגרפיה. ואני הצעתי להם לעשות את זה, את כל השיחה, כמו אולפן. חושב שעכשיו רואים אותנו, אבל לא רואים את מה שקורה כאילו מסביב. אמרתי, בוא נעשה את ה... שיקלטו את הסרט. שירו את האיש המסלמה מדבר עם האיש הזה, שירו את המעבר ויבינו עד כמה, שיבינו עד כמה זה לא נכון. כי הרי בעצם... התנוחות של אחי אהבה, של בן גבר לאישה, הם לא, אתה צריך ליצור פורנו תמיד ריחוק מסוים, כי אז אי אפשר לצלם, אתה לא יכול להכניס מצלמה. הכל הוא מוטה, ואני זוכר בזמנו, שנים, אני חקרתי תרמילאות, אני נסעתי בהודו וכולי, ולפני שנים שהייתי בהודו, קראתי מחקר, סתם מחקר, זה היה ממש בתחילת התקופה, שאמריקאים, זה נשמע בדיחה, שזה ברור זה נכון, שאמריקאים מקיימים יחסים בסכמה של סרט פורנו, כאילו קודם נוסע קר ואז קר, למה? ואני צריך שמעתי את מי, אז בטח האמריקאים הדפוקים, משהו כזה. ואז הייתי מגיע לשיחות מאוד ארוכות עם האנשים, הרי אני לא בטח סמראיין, אנחנו מדברים שיחה כזאת, ואז שלב מסוים כזה היה מאוד פתיחות, אמרתי, שמור, איך פתחנו שיש לך שאלה, כאילו, קראתי עכשיו סתם, זה בכלל לא חלק מהמחקר. ואז התחלתי לראות. שאחד אחד אומרים לי, כן, בטח, כאילו, טק, עוד ככה, אבל אתה רואה את הסכמה, זאת אומרת, הפנטזיות שלך, הדברים שלך, הכל הם בכלל לא שלך. עכשיו, אנחנו יודעים, עכשיו, תוסיפו את זה לסיפור של כל הפומו. זאת אומרת, כל בעצם הדבר הזה שאתה רק מחליף, ולכן שום דבר לא שווה. ולכך שמדובר בהתמכרות, דרך אגב, יש שתי התמכרויות היחידות, שאדם חולם בלילה, על מושא ההתמכרות, נגיד מכור להירואין, לא חולם על הירואין דווקא. אני נראה לי שאני מכור לקפה, אני לא חולם על קפה בלילה. זה הכי חזק, ואני מדבר על זה תכף, כי זה חשוב, משחקים דיגיטליים.
וואלה.
והדבר השני זה פורנו.
וואלה.
כן, זה גם שתי התמכרות מאוד מאוד חזקות. היחידות שאתה חולם, הכי רבה משחקים דרך אגב, שאתה חולם בלילה, כשאני אומר את זה לילדים, אתה הרבה פעמים אתה ממשיך לשחק, בלילה, פתאום מדעות החיוכים, אתה קודם שזה מה שהיה לו, שזה כאילו אמיתי, שאני מדבר עם ככה כיתות וכולי, כמה זה נכנס לך. דרך אגב, גם אמרנו חרדות ואושר, סיוטים בלילה, יש בכלל כל העלייה של חרדות, אז בוויז'ואל, אנחנו מדברים על זה, זה נקרא החתמה. כאילו מה שראית, האימג' נכנס לך בכל רגע ברמה של החלום, החלום, ראינו הרבה ילדים, אני ראיינתי ילדים כמה זמן, קטנים על סיוטים שלהם בלילה, ולא שהם חלמו את מה שהם ראו. אחד הדברים שאנשים צריך להסתכל מה הילד רואה. נגיד כל הסרטי המנגה היפנים, הילדים האלה, היפנים האלה שבטח זה אין להם הרבה רגשות, הרגשות שלהם מוחצנים מאוד. כל הדברים האלה שהיום אתה יודע, זה ביחוד בערוצי הילדים וכולי. אף אחד לא אמר שזה טוב.
קראתי שבילדים יפנים שצורכים מלא משחקי מחשב, אחוזי אפילפסיה אצלם גובר, גדל.
יש מחקר משחקי מחשב שחשים לי לחשב להביא אותו, שהוא תמיד אמרו, טוב, חלק אמרו, זה עזר לי, לא עזר לי, וזה, יש בחורה...
סליחה, אם היינו מביאים נגיד מישהו לאזן את השיחה, אז הוא היה אומר, בסדר, בפלאפון אתה יכול להשתמש בצרכים, כאילו, בתכנים שליליים, אבל אתה יכול גם להשתמש בזה בדברים חיוביים, אתה יכול לעשות עם זה דברים נהדרים. אבל זה לא כל כך הוגן להגיד את זה בהקשר של ילדים, וגם של מבוגרים, כי יש משהו ב... הרווח הראשוני, החם, שאתה מקבל מסרטונים של טיק טוק או ממשחק של פוקר שתופס אותך או זה, שקשה לילד לעמוד בהתגברות על הדבר הזה.
אפשר לדבר על זה מוחית, כאילו אנחנו יודעים חד משמעי את האפקט ההתמכרותי, אנחנו יודעים איזה הפרשה של אופיאטים, של דברים, יש כשאתה מקבל לייק ברשת חברתית.
כן.
זאת אומרת, זה פה, זה לא, שאומרים כל אחד יכול לבחור, זה מין תחושה כזאת שכאילו, כן, אתה בוחר מה שאתה רוצה, אבל אתה לא, זה התנהגות ממכרת. זה כמו שהנרקומן לא בוחר להזריק כל פעם.
או מה מופרש כשאתה לא מקבל לייק.
כן, כן,
כשאני מנהל אותך. לא, אתם יכולים להגיע לדיכאונות.
כן.
בטח.
תגיד, אתה חושב, תמיר, שזה כאילו מכוון, כי בסופו של דבר היצרנים של המסכים רוצים למקסם רווחים, רוצים למקסם עלויות. כמה, בוא נהיה רגע קצת קונספירטיבי, ברשותך. כמה לדעתך זה זדוני, זה מכוון, זה משחק של שליטה בנו, זה כבר אלגוריתמים שמכירים יותר טוב אותנו מאשר אנחנו את עצמנו. הרי אתה לא באמת יודע כמה פעמים נכנסת לפייסבוק ביום. להם יש רישום מלא של כמה פעמים...
לא, זה לא רק נכנסת. אני יכול להגיד שהיינו הם יכולים לדעת עליך הרבה מאוד דברים, לפעמים לפני שאתה יודע אותם.
כן.
על עצמך.
כמה
אני אתן לך מחקר שפעם התראיינתי עליו, שהוא נשמע כאילו בנאלי לחלוטין. אתה יכול לעצב תמונות שאתה עושה, פילטרים, כל מיני דברים וכולי. אז בדקו את במחקרי ביג דאטה, על מיליונים, אנשים שידעו שיש להם רקע של אשפוזים פסיכיאטרים או כל מיני דברים כאלה, או אפילו רקע של טיפולים, ואיזה צבעים הם משתמשים. ויצא ממש ברמה הבנאלית. שאנשים בדיכאון, זה פשוט נשמע כל כך קלישאתי שאני מבש להגיד את זה, אבל שאנשים בדיכאון משתמשים בצבעים יותר כהים וכולי, ואנשים שהם לא, בצבעים יותר פלשי וזוהר, עכשיו צריך להיזהר מהמספרים קטנים, אני בתור ילד בגיל 4, הייתי ילד מאוד מאוד כזה, חיים אדומות ורק שמח מהחיים, אבל ציירתי רק בשחור לבן, והגננת אמרה לאימא שלי שהילד כנראה דיכאוני, והייתי הילד הכי שמח שיש. אז זה לא נכון, אבל מחקר פה זה מחקר של ביג דאטה, על בעצם מיליונים של משתמשים. אז אתה רואה, הם יודעים עליך הרבה מאוד דברים. אני באופן אישי לא חושב, אני נראה לי שזה אפשר להגיד, שזה לא קונספירטיבי. יש דברים ש... אתה יודע מתי הבנתי שזה לא? בזמן הקורונה, הילד הקטן שלי, שעכשיו בכיתה ו', הוא התחיל להתעסק בקסמים. לא, ביוטיוב, והתחיל לעשות קסמים. ואז נכנסתי לסיפור הזה, הלך לקוסם והתחיל. ואז ראיתי, מדברים כמה אנשים בסרט, אנשים ממש יצרו את הדברים האלה בעצמם, הם עשו. והם אמרו שאחד סיפר שהוא היה ילד קטן, הוא גם התעסק טיפה בקסמים. ואתה יודע, אתה יכול לראות קוסם, ילד בן 13, עומד מול אנשים הכי חמים שיש, חתני פרס נובל, עושה קסמים והוא מפיל אותם. הוא מפיל אותם, והוא אמר, ואז הבנתי את זה כמי שנכנס לעסק, שיש לנו בגים במחשבה, והקוסמים, או מטליסטים, יודעים איפה הבגים האלה נמצאים. יכולים לשבת עליהם. הוא אומר, ככה עובדות הרשתות. ואז הוא מספר שהוא המציא את הדברים האלה, והוא נופל בהם.
וואו.
אוקיי, זאת אומרת, זה הוא, והרבה פעמים זה היה גם לא, זה שהמציא את הכתור של הלייק, שהוא אדם ידוע, שהוא נגד. אומר,
היום שאני... הוא נגד?
מה?
אמרת, היום הוא נגד?
כן, הוא בחברות שנגד, כן, הוא נלחם ברשתות.
מעניין.
המציא את הכפתור של לייק, כן, בחור צעיר. הוא אומר שאנחנו המצאנו את הכפתור,
כן.
רצינו לעשות טוב לעולם. אוהב אותך, אחי.
כן.
לא חשבנו שילדים יתאבדו כי לא קיבלו מספיק לייקים. הוא אומר את זה. ואת חלק זה לא, זה... אתה יודע, בסוף של דבר זה ילדים, זה אנשים. יש להם ילדים, יש להם הכל. הם חשבו, נכון, אתה לפעמים מאבד את זה, אבל אני חושב שפשוט זה... אני חושב שאנשים אינטליגנטים, לי יש שלוש, זה שלי, שלוש תכונות לאדם אינטליגנט שצריכות להיות. הומור, סקרנות ומידתיות. אני חושב שהמידתיות היא הדבר הקשה מאוד להבנה ולהשגה, וצריכים לנסות לחשוב כל הזמן על מתי לעצור. שזה הליכה לפעמים נגד היצר, נגד דברים, מתי הקו של העצירה, מתי צריכים, כמו שרמב"ם, ללכת באמצע.
מה אתה מציע להורים ולילדים בהקשר של התגברות?
אותי שאלו פעם, אותי שאלו פעם מה אתה מאחל לילדים שלך, אני אמרתי שהילדים שלי יהיו ילדי רחוב.
גדול, אני גדלתי כילד מפתח.
אני יכול להגיד שהילדים שלי ילדי רחוב. חד משמעית, אפילו לפעמים יותר מדי. יותר מדי זה אומר שהם כל היום בחוץ, ובחוץ בחוץ, זאת לא בחוץ עם הטלפון. אז להיות, להשתדל להיות במקום שיכול לאפשר לך את זה. עדיף, עדיף לחיות בבית קטן קטן, אבל שנמצא במקום שאתה יכול לצאת החוצה.
כן.
ודרך אגב, אחת ההשערות לפגיעה של המסך, בשנות ה-90 התחילו להגיע מסכים, וזה חשוב להגיד, כי זה ממש טיפ פשוט, וראו שלילדים, לא רק ילדים, קוראים דברים מול המסך. והייתה זו שרה שאי אפשר היה לבדוק אותה אז, כי לא היה מספיק טכנולוגיה, שחלק מהבעיות היו, להזכירכם, אז המסכים היו כולם נייחים, מחשב, בחל, שחלק בעיות קורות לא בגלל שרק הילד במסך, אלא שבגלל המסך הוא לא יוצא החוצה. והיום אנחנו מבינים כמה זה נכון, וכל אדם צריך להיות לפחות שעתיים ביום, אני לא אסביר עכשיו למה, מחוץ למבנה. מחוץ למבנה. עכשיו,
חלק מהדברים שם... אני הייתי מוסיף גם יחף, אם הוא יכול, נו.
כן, לעשות הרקה, כן, לעשות גאונדינג, כן, אבל כל מה שיצא החוצה, כן, בהיבט הזה, ואני יכול להגיד שבתי ספר, בארצות הברית למשל, עד הקורונה, אם אין סופת שלג, בבתי ספר, אתה חייב לצאת חוצה. וגם בארץ יותר ויותר יסודיים וכולי, וחשוב מאוד שכל מי שיבקש מבית ספר לעשות את זה, המורה התורנית עוברים בהפסקה. אוקיי? כל הילדים בחוץ וממש נועלים את הכיתות. אוקיי? שיצאו החוצה, וזה מאוד מאוד חשוב, אני יכול גם להסביר למה, אבל צריך להיות במקום, זה למעשה לא בדיוק נכון, זה לא בחוץ, זה להיות במקום שיש דברים אורגניים, אם אני רוצה, אבל בדרך כלל דברים אורגניים הם בחוץ. אז פשוט צאו החוצה. צאו החוצה, תשנו, יותר, ואני מבטיח שזה כישוף, אגב, הכישוף, השינה, זה פתרון מיידי. זאת אומרת, הוא ישר, אתה רואה שיפור.
אבל איכשהו בשנתיים האחרונות נראה שמקדמים אותנו לתוך ערים חכמות, לתוך לימוד דרך המחשבים, לתוך עבודה מהבית, דרך מסכים. כאילו המציאות סוגרת עלינו בהקשר הזה, היא שואבת אותנו, יונקת אותנו אל תוך המסכים.
אז פה אני רוצה את זה.
מהאספקט הציבורי, לא תגיד, ממש צריך כוחות נפש עצומים בשביל להגיד, פאק איט.
אז פה אני רוצה להתחבר לפודקאסט אחר שמעתי שלך. ולהגיד שהחדשות פה, שאנחנו את מה שנקרא את המלחמה עוד לא התחלנו. אנחנו קיבלנו כמה שנים, כל המסכים זה כמה שנים של חסד שקיבלנו. ובתכלס, כמו שאנחנו יודעים, הרי לתקשר עם מחשב מול מסך זה מפגר לגמרי.
מלכ"ל נוקיה אומר, 2030 כל הקונספט הזה של מכשיר פה וזה, זה נגמר. זה הולך להיות כאילו אין-האוס, מה שנקרא,
בתוך... הכל אין-האוס כבר בזה. אתה יכול לראות בשוודי את האלה עם הצ'יפ פה שמשלמים בסופר, כאילו ב... בזה, זאת אומרת, הכל הולך להיכנס פנימה. אנחנו נהיה, זאת אומרת, זו טכנולוגיה שכבר היום קיימת ברמה גבוהה. הרעיון זה להגיע לסייבורג, לאדם מכונה. ואז כרגע זה שלב של כמה שנים שקיבלנו כדי לנסות לראות מה אנחנו עושים. כי אחרי זה ייכנס פנימה, כבר יותר קשה, אתם יודעים, הכל... אני מכיר את החברות האלה, עשיתי אבל כמה חברות שעושות היום את ה... הגנה על המכוניות האוטונומיות, אתם יודעים, שלא יחטפו אותך עם האוטו, כאילו, בזה. תחשב את ההשתלטות, אתה התחלת עם הקונספירציות, תחשב מה אפשר להגיע כשזה מושתל בפנים. אתה מבין, אבל המסכים זה כמה שנים שקיבלנו ככה בכיף. זה מטופש לגמרי וזה לא יהיה יותר. הכל ייכנס פה פנימה. ואז יהיה הרבה יותר מעניין. ויצטרכו לעשות את ההפרדות בצורה... נכונה, בסופו של דבר, מה שחשוב להגיד, שטכנולוגיה התפתחה, ואגב אני מאוד בעד טכנולוגיה, אוקיי, אני חושב שטכנולוגיה היא מלכת האומנויות, אני... אבל
טכנולוגיה... זה קצת כמו הלייק, לאן זה לקח?
טכנולוגיה משפיעה, יש בצברית המשפט הידוע שיש לך בעד פטיש, אתה יודע, פטיש זה גם טכנולוגיה, אז כל דבר זה מסמר, משפט אמריקאי הידוע. אתה הרבה יותר, שיהיה לך אתה גם תשתמש בו. הטכנולוגיה היא לא אדישה, חשוב מאוד להגיד. לכן האמירה שאתה יכול לבחור היא אמירה שהיא לא נכונה. טכנולוגיה גורמת לך להשתמש בה. אוקיי, יש לך גלגל, במערכת טכנולוגיה משמעותיות, אתה לא תקח את האנשים לא בגלגל, כי אתה תתאמץ הרבה יותר, נכון? תגרום לך לעשות דברים. וצריכים לראות...
שתקרא כגרזן ביד החוצב.
בדיוק, איך לעשות ההגנות.
רגע,
המוח שלנו, וזה מה שרציתי להגיד, נשאר אותו מוח. אנחנו רצנו עם הטכנולוגיה, אבל המוח שלנו זה כמו המוח של דוד המלך בתכלס. הוא לא השתנה.
כן.
דרך בגלל זה יש חרדות. למה בעצם הסיפור של חרדה? הרי בתכלס המוח לא יודע מה זה חרדה. לחיות בטבע אין חרדות. רק בשבי. אוקיי? מה קורה? חיות גם פורקות. תסתכלו בסרט טבע, גם מי שרוצה לראות את זה יפה, תראו בסרט טבע. מה, אתה רואה, חבל שלא ראיתם פה את הצלם שלנו מחכה, כאילו, וזה, אני אנסה לעשות את החיקוי. אז אתה רואה, נגיד, נמר עודף אחרי צבי. הנמר יש לו, כאילו, קצר. אם הוא לא מצליח, אין לו מרחקים ארוכים. והוא פוגע נגיד 1 מ-10. ואז אתה רואה נגיד מרדף, ואתה רואה שהצבי נגיד התחמק מהנמר. ונגמר המרדף. ואז צבי אומר, עכשיו הצבי כמובן מת מפחד, כאילו נראה לי מישהו רוצה לאכול אותך, נראה לי יותר פחד מזה. ואז הוא צער, ואז תסתכלו, אפשר לראות גם על זה, כאילו הוא עושה כאילו, אני לא יכול לחכות את זה כמו הצלם שלנו טוב, אבל כאילו הוא עושה רעידה כזאת, והסתכלו שברעידה הזאת, כמו חשמל, לא יודע אם אתם מנסים לקלוט, הוא בעצם פורק, הוא חוזר, הוא פורק לאפס. לנו אין את זה. עכשיו, מה הקטע? מה זה חרדה? נגיד שאני הייתי עכשיו מולכם, נגיד שאני עכשיו רואה נמר. אוקיי, אני מפחד ממנו, נכון? זה טוב שאני מפחד. המוח שלי מתחיל להפריש קורטיזול ואדרנלין, חומרים מאוד חזקים, שבעצם הופכים אותי עכשיו לגיבור על, שאני יכול לנסות להילחם מהנמר או לברוח ממנו. אבל מה קורה, נגיד, שעומד מולכם ויש לי פחד קהל? הקהל זה לא נמר, אוקיי, אתם לא נמר. מה קורה? אני עומד מולכם, המוח שלי לא יודע לעבוד עם חרדות, הוא יודע לעבוד עם פחד. אז זה עומד, הוא מתחיל להפריש אותם חומרים, ואז אני אתחיל להגיד לכם, כמו כל מי שיש לו חרדות, קשה לנשום, בן אדם פומפם לגמרי בחומרים, קשה לנשום הכל. עכשיו אתה לא מבין מה קורה, כי בסך הכל אתה בחדר בניחות והכל, והבן אדם נמצא במצב מאוד מאוד קשה, אוקיי? ובעצם זה חלק מהניתוק שיש לנו, והעלייה האדירה. עכשיו תוסיף את החרדות זה שאתה לא ישן, דרך אגב שזה אחד הדברים הקלאסיים, שינה זה כמו שריון. ישנת אתה פחות חדיר פסיכולוגית. אוקיי? ותוסיף זה לדברים שאתה רואה, ואז תראה להם, יש הרבה יותר חרדות לילדים. דרך אגב, המצב הוא היום כאן. לפני הקורונה הייתי בזה בית ספר בהרצליה, דיברתי עם הורים, היו 200 הורים, אני זוכר את ההרצאה הזאת, כי אחד מההורים הביא ברז בירה. היה מסע שקט בהרצאה, כולם ישבו, זה אני זוכר אותה. ואחרי ההרצאה באו אליי המורות של היסודים, אמרו לי, למה אתה לא אומר את כל האמת להורים? אמרתי, אני את כל האמת להורים אף פעם לא אומר. אין למה לעשות עם זה, אני סתם אפי אליהם, אני אומר, מקבלי החלטות, אנשי מקצוע, אמרו לי, תקשיב, 80% מהילדים מקבלים חרדות. עכשיו, זה לפני הקורונה. כשאתה רואה את זה בצבא, אני הייתי בצבא שבוע שעבר, צבא מלא בחרדות, כאילו, מפקדים לחיילים תעשה משהו. וחייל אומר לו, לא רוצה. מפקד, חושב שהוא מסרב לו, חושב שהוא מפחד ולא נעים לו. הוא אומר, לך עם שני חבר'ה שלך, הוא הולך. דבר לא, עכשיו, העלייה הגדולה, אנחנו מנסים לראות תמיד את המספרים, זה אנחנו יודעים, ואז מנסים לראות מה השתנה בעולם שמנסים לעשות קורלציות. ואתה רואה חד משמעית שזה אחד מהדברים, אמרנו עושר. אז אם אדם הוא יותר חרדתי, הוא יותר דיכאוני, כנראה שאדם שמתאבד הוא פחות מאושר, אוקיי, אנחנו רואים את המספרים האלה, ואז יכולים להגיד, אוקיי, העושר ירד. וגם יש פחות את החברה. עכשיו, מה הפתרונות? הפתרונות הם א', להיות מודעים, לישון יותר, שעה, תשנו עוד שעה. עובד ביום הראשון. כדי לישון, נסו בשעה לפני השינה לא להיות בטלפון. הכי פרקט, בסופו של אנתרופולוגיה יישומי, הכל כלים. פשוט כמה שיותר בחוץ, אוקיי? נסו לשחק טיפה, אתה אמר לי ילדים, קחו עכשיו את כל השעות בטיקטוק ביום, וחצי שעה, חצי שעה, תעשו משהו אחר. יש לכם פה הזדמנות, יודעים שיש לנו, אני מדבר עם ילדים, ראה לי מה אני עושה, כל הזמן זה מה שאני עושה. זה שטח בעצם אנתרופולוגיה. והיום יש הרבה חבר'ה בני 18, זה שאתה מתחיל לדבר איתם, אתה רואה שכאילו קטעים שלהם בעדות נמחקו להם. כאילו נחקו להם. כי בעצם אתה לא זוכר, אם אני אשאל אותך לפני יומיים, לא אתמול, לפני יומיים, מה עשית במסך לפני יומיים? אתה יודע, בכל הזמן הזה, שסתם די הסתכל, אתה לא תזכור באמת. אתה יכול להגיד, הוא בטח הייתי, לא יודע מה. בוויינט, אני לא יודע מה זה. אולי שיחקתי שח. אתה לא יודע באמת. נמחקו להם תקופות שלמות מהילדות.
תשמע, בהקשר הזה יש לנו הרבה מה לקנא בחרדים, שאומרים לך שטלפון חכם הוא טלפון טיפש, וטלפון טיפש הוא טלפון חכם, ובשבת כאילו, אצלנו ככה זה בכל מקרה, נכנס לשבת, המסכים יוצאים מחוץ למשחק, ואז אנחנו מוצאים את עצמם, משחקים, פאזלים, שחמט,
אוכלים, שבת.
מתקשרים, ויש מפגש מחודש של קשר אנושי וחם.
זה מציל אותי.
מציל, זה מציל.
ממש. אני חושב ששבת, סליחה לא שבת, כי המספר 7 הוא נלקח עוד מאקום, עוד מלפני היהדות, אבל הוא היה מספר קדוש עוד לא, אבל יום המנוחה...
הרעיון להכניס את השמונה לתוך השבע.
יום המנוחה, יפה, כן. הוא אחת המתנות הכי גדולות שהיהדות נתנה לעולם.
ממש ככה, ממש ככה.
וצריכים לשמור עליו בצורה מאוד משמעותית, בכל חוק שיעשו אותו.
תגיד, אבל תמיר, נשמע שאתה, כאילו מצד אחד אתה נותן טיפים יישומיים לאיך להימנע ולשמור על הבריאות ולהטיב את הבריאות, מצד שני אתה אומר, בוא'נה, כאבולוציה, אנחנו דוח עכשיו הולכים להזדווג עם הטכנולוגיה כבר. איפה זה פוגש אותך?
אני, אתה רץ למרחקים ארוכים ומרחקים קצרים. במרחקים קצרים אתה מנסה, אתה יודע, למנוע סבל מיידי. אני יודע בוודאות שאם אני אומר למישהו, תצא החוצה, יהיה לו יותר טוב, חד משמעית. אני יכול להגיד לו את זה מוחית, אני יכול להגיד לו את זה חברתית, אני יודע את זה בוודאות, כמה שאפשר לדעת דברים. אז זה המרחקים הקצרים שאתה רץ. המרחקים ארוכים, אתה מנסה לראות בכלל את היחסים בין האנושות לטכנולוגיה, שמייחסים לאורך הרבה מאוד שנים, ואת כל ההשפעות. ואתה רואה גם את ה... אני עובד עם דתיים, אני עובד עם חרדים, ואני יכול להגיד לך שלא פשוט להם. הבחינה הזאת היא שזה נכנס לכל מקום. אתה משלם מחיר על נוחות, על לבזבז פחות אנרגיה, אז אתה צריך, ואתה בלי לשים לב, זה חדר אליך. אתה שפעם הביאו אותי לדבר עם בנות, שבאמת היו מה שנקרא סקורות, ראו רק את העולם החרדי. עד גיל 19, היו בסמינר, והכל לא יצאו. ואז הן יוצאות לעולם, ומקבלות סמארטפון לפעמים כחלק מהעבודה, בכלל כעבודה. יש לנו התרסקויות.
מה זה אומר?
התרסקויות, הן לא יודעות מה לעשות מול העולם הזה, כולל דברים מאוד מאוד קשים לפעמים. וכי, הוא גם, אני זוכר שלפני המון שנים הייתי באיזו ישיבה, באיזשהו מקום במרכז, ועשו ערב להורים. ישיבה של חבר'ה תת-יוד ב' ועמד ראש הישיבה והעמיד את כל הרמים, את המחנך שלו, את כל המחנכים שלו בשורה. וגם הכרתי, בדיוק הם עשו אתר, אז הכרתי כל אחד, כאילו. והוא אומר להורים, אתה אומר את אלה? אלה פה? אין להם סיכוי. הוא אומר, ואז הוא מוציא טלפון, הוא אומר, החבר'ה פה יודעים להעביר דברים בכמה שניות, והכי חזק שיש, לא זוכר הוא אמר את זה. הוא אומר, אלה פה, שאתם עומדים, הם צריכים זמן. הם לא יודעים לעשות את זה מהר. והדבר הזה, תראה את הירידה, יש דבר שנקרא attention span, סף קשב, אוקיי? תראה, טווח קשב. זה כאילו פרק הזמן שבו אתה מוקד, אתה בעצם מוקד במשימה. שחוקרים שככל שאתה מוקד, זה ארוך יותר, יש לך יותר סיכוי להצליח במשימה, ואולי בהסתברות בחיים. אז אם גם מספרים גדולים בארצות הברית, בעשור האחרון, טווח הקשב ירד, אני מעגל פה עשיריות שנייה, מ-12 ל-8 שניות. אתה פשוט רואה שאין סבלנות. אוקיי, אני יכול להגיד, שאם אני יכול לתת עוד עצה, אם אתה רוצה להכין ילד לעולם החדש, שיקרא ספר. שיקרא ספר. ספר מאוד מאוד מתאים לעולם החדש. כי אתה קורא ספר, בעצם תנסו דמיין, מה זה ספר? זה דברים שחורים על דף לבן, נכון? אני קורא ספר, בעצם הספר איפה נמצא? אצלי בראש, נכון? שנינו נקרא 70 פנים לתורה, שנינו נקרא משהו, ושנינו נראה אולי דבר אחר לגמרי. המסך נותן לך את זה איזה, לכן ספר מאוד מפתח. גם בשפה, דרך אגב, אם מי שומע אותי עם ילדים, אני פעם חשבתי שבמערכת החינוך, המקצוע הכי חשוב זה אנגלית. לא יודע אנגלית, כי היום אני חושב שזה עברית. זה אנשים בארץ. דרך אגב, אנחנו גם יודעים, דרך אגב, אם כבר מדברים על האנגלית, שהרמה שלך בשפת אם משפיעה על השפה השנייה. שנגיד שפה השנייה האנגלית, אז היא משפיעה. אוקיי, אבל אדם פותח את הפה על השניות הראשונות שאיך הוא מתבטא, אני יכול לתת לבוא את כל המחקרים על רושם ראשוני וכו', איך הוא מנסח, איך הוא אומר דברים, איך זה משפיע על המחשבה שלו, וזה דברים שהספר מאוד עוזר להם. אני קורא אובססיבי, אוקיי, אני יכול לחייב לגור, יש לי ספר בכל מקום, ויש להגיד אין שירותים שאין לי ספר. אני קורה מגליה כל הזמן, אני הגעתי למצבים מאוד קשים שאני חייב לקרוא כל הזמן אם אני לא באינטראקציה, ואני יכול להגיד חד משמעית שזה גם הצורה שבה הספר כותב, גם הדרך שבו הוא נותן דברים לאורך, לפרק זמן יותר ארוך. אני קורא ספרות לא יפה.
תראה, מתוך...
מחקרית.
אוקיי.
בעיקר, אבל זה הספרות שלי, זה לא קשור דווקא.
זה לא קשור, אבל מתוך הפנימיות של היהדות, האותיות הן חומרי בריאה. ממש כאילו מאמרי הבריאה, והגבולות של העולם הפנימי שלך הן גם הגבולות של השפה. ואפשר להגיד שהאותיות זה כאילו כמו מגדיר לך את ה... פותח לך את העולם, מרחיב לך את העולם, ככל שאתה מכיר את השילוב, המשחק של האותיות. אבל רגע,
אני חושב... למה לאסקימוסים יש 70 מילים לשלג?
כן.
כי הם צריכים 70 מילים, כן. כי זה מרחיב את התודעה, בטח.
אבל גם פה יש מילים, הנה אני מסתכל פה, כתוב פה על תמיר לאון, פרסם פוסט חדש. זה גם מילים, זה גם אותיות.
לא, יש אימוג'ים.
יש לך את הקינדל, נכון? שזה כאילו ספרות...
לא, אז, לא, קינדל זה בעצם קורא ספרים. כן. כאילו, אני יכול להגיד שאתה, כאמור, שאתה קוראים את זה ב-MRI, שאתה קורא ספר, המוח מסתכל עליו אחרת, למשל אתה קורא את אותו דף במכשיר דיגיטל, וניסינו את כולה, כאילו, זה מה שראיתי.
זה מעניין.
בבית חומי, זאת אומרת, הוא רואה את זה אחרת, וההשערה שהמוח מתקשר עם החומר עצמו, זה ההשערה. הוא רואה את זה אחרת, הספר, ואני יכול להגיד שאני, אם צריך לקרוא קצר, אני אקרא במסך, אבל אני אלך וירכוש את הספר, קנה את הספר ויסתכל, וזה משפיע בצורה אחרת.
מעניין, כי ביהדות מדברים הרבה על העניין שהאותיות הן דבר אחד, אבל הדף הלבן שמתחת זה...
הגביל.
הגביל, בדיוק.
הגביל, זה הקטע בספר תורה, זה מה שרב אמר לי אחרי שסיפרתי לו שראיתי את זה. כאילו, הגביל זה כל הסיפור ספר תורה. לא דווקא האותיות, כי האותיות אתה יכול לקחת אותם 4 ב-100 בסטימצקי.
כן. תגיד, הממשלה, המדינה, מוסדות הציבורים מודעים לאסון הזה? כי זה סוג של אסון, אתה יודע.
אני הייתי שותף, אני יכול להגיד הכי פרקטי שיש. הייתי בכנסת, ניסינו לדחוף חבורה, חוק, שהלכנו עם חברי כנסת מאוד חזקים, בניסיון להעביר אותו, שהוא מחכה דברים שהיו בעולם, שאומר רק עם ילדים דרך אגב, הלכנו הכי קטן שיש. זאת אומרת, ראינו את הנתונים, אמרנו, אם המטרה היא להגן על ילדים, היה בהתחלה עוד דברים עם הורים וזה, הכל ירדו, נשארו בקטע המצומצם, שילדים בגיל מסוים, כשאר זה מוקרים, לא ייחשפו לפורנו. רק פורנו. עכשיו, זה היה הכל...
סליחה שאני כותב לך. למה לא עושים, כאילו כולם יודעים שפורנו זה שריטה אל הנשמה, למה לא עושים באופן ממשלתי, סדי, עצירה שברשת של כאילו, של כל הזרמה של תצורה פורנוגרפית
לא,
אל הסמארטפונים. למה לא חוקקים חוק כזה?
אז יפה, אני יכול להגיד לך ממש מבפנים מה היו הקשיים, איך לא הצלחנו.
תגיד לי, זה מעניין אותי, אני לא מצליח להבין למה מי שמול...
אז יהיה לך מאוד קל להבין דווקא, אני גם לא, אני נראה לי מאוד בנאלי. ואתה נכנס תוך קבלה, ישבתי ועדות בכנסת, זאת אומרת, נכנס תוך קבלת החלטות של להעביר את זה. בעצם מה היה הרעיון? הרעיון היה, אתה לא רוצה לעשות מדינה, קודם כל במדינה שלנו, הצנזורה היחידה שקיימת היא ביטחונית. אוקיי? וכולם מאוד מאוד נזרים מאוד צנזור. כי אומרים, אוקיי, זה היה החוק אגב שממש תמכו בו מכל קצווי הקשת. זאת אומרת, זה היה, אתה יודע, בסוף לכולם יש ילדים. ואנשים שאין להם, שלא מדברים אחד עם השני,
היו... למי יש אינטרס להשאיר פורנוגרפיה?
לא, אז תשמע, מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא בעצם שאתה מאפשר את זה, אוקיי? אתה לא תאפשר את זה לילדים, איך תעשה את זה? אתה לא רוצה, קודם כל, באו חברה המשפטים, אומרים, רגע, כולם מסכים על החוק הזה, נכון? אבל פה זה, עכשיו, פרצנו לדלת. עכשיו פתאום, עד עכשיו, אתה סגרת רק ביטחוני, אין מה לעשות, ביטחוני אתה עושה צנזורה, שלא יהיה... אבל פתחת, כולנו בעד, אבל עכשיו אוקיי, אז פתחנו את רף החסימות. עכשיו אלה יחסמו את אלה ואת אלה וכל. זה דבר ראשון. דבר שני...
אתה רוצה היום, אתה אומר שלא יעשו אב טיפוס לחסימה, כאילו.
דבר ראשון, דבר...
לא, עכשיו אנחנו הבאנו... אבל אם זה הפדופיליה, ואם זה היה משהו עוד יותר חמור...
אז אנחנו הבאנו חוות דעת...
יש דברים שנחסמים,
משפטית,
הרי, נכון?
לא, חוות דעת משפטית, שזה לא צנזורה. שזה בעצם התאמה גילאית. כי הרעיון היה בחוק, מה הוא היה? אני לא רוצה לעשות צנזורה. אני רוצה את... עכשיו אתה אבא לילדים, אוקיי? אתה מקבל שירותי אינטרנט, סתם, אני ממציא מבזק, אוקיי, אני מושג מי שאתה רוצה, ואתה מקבל בחינם הרעיון זה להפוך את זה. היום מה הם מציעים לך, אם אתה תראה את זה בחוק, הם מציעים לך, מדי פעם שולחים לך גם בחשבון, שאתה יכול, דעתי ללא עלות, להוסיף סינון לילדים וכל הדברים כאלה. אז יש לך את זה בכל החברות, יש לך את זה.
כן, כן.
עכשיו, להפוך את זה. זאת אומרת, להגיד, נותנים לך בראש עם הסינון, ואם אתה רוצה, אתה מקבל סיסמה בחשבון שלך, כמו סיסמה של הבנק. עכשיו, אתה רוצה לראות פורנו, אתה אדם מבוגר, רוצה לראות פורנו, מה שזה, אתה לוחץ, ואתה רואה כמה שאתה רוצה פורנו פתוח לך. אם הילד שלך רוצה לראות פורנו על הכיפק, הוא צריך לקבל ממך את הסיסמה. לא תיתן, לא. הוא לא רואה פורנו, לפחות לא באזור של הבית וכולי, מה שאתה עושה. זאת אומרת, כל אחד נקשה את הסיפור. תמיד אפשר להגיע, אבל נגרום זה יהיה יותר קשה. הוא לא יושב בחדר, אבל זה יותר קשה, כי אחרת... עכשיו, זה לגמרי אצלך בשליטה כהורה, רק הופכים את זה. אחי, ורק פורנו. היה המון בעיות. חברת לזה דתית, שהיא מאוד הייתה בעד, אמר רגע שנייה, אני עכשיו עושה קמפיין גדול, גם של סרטן השד, בדיקות, ממוגרפיה, אחת מחמש נשים, שהם יבדקו את עצמם וכו'. אני מתחיל לדבר בקמפיינים, חזה, ידיים, הכל וזה. עכשיו, האלגוריתם יחסום לי את זה. אני מראה יצירת אומנות, שלאונרדו דה וינצ'י שרואים בזה, הוא יחסום לי את זה. התחילו גם דברים טכניים, שהיו גם בעיות, אבל הדבר המרכזי היה, שפשוט הייתה התנגדות. אני זוכר שישבתי עם אחת חברות כנסת הכי ידועות אז שהיו, בוא נגיד ככה, זה היה קיץ, על הספסל בית קפה בתל אביב, שהייתה מקבלת שעתיים זכותה, ואמרתי, אם היא עוברת, אני אצליח להעביר את זה, והיא הייתה באידיאולוגיה שבאינטרנט אסור לחסום. אסור לחסום.
כן, ראינו בשנתיים האחרונות איך אסור לחסום, סליחה כאילו על הצביעות, אבל הייתה פה חסימות של אינפורמציה ושל מידע מפה ודעה חדשה, ניסו לייצר נרטיב ולהלביש פה...
לא, אבל השאלה היא, אבל זה לא חסימה. זה לא, דרך כלל, מאז
טראמפ
התחילו כן חסימות.
כן, הגדרות של מה זה אינפורמציה ודיסאינפורמציה, כן.
לא, חסמו אנשים.
נכון.
לא, חסמו אנשים.
חסמו אנשים מדענים, חסמו רופאים.
כן, באמת שהחיסונים היה...
כן, ניסו להלביש את הנרטיב טוב מאוד. אז כאילו, פתאום בנושא של פורנוגרפיה, כולם כאילו נאורים ואומרים, בואו נשאיר את זה, אם אתם רוצים, תחסמו, קחו את ההזדמנות. יש בזה איזה משהו צבוע.
היה משם מאבק, והלכו את הרבה חברי כנסת.
מה אתה חושב, תמיר? שכאילו, אתה אישית, באופן
אישית. אני חושב שאם אנחנו מאוגדים בצורה של מדינות, כבר ראינו גם כלכלית...
שזה גם שאלה מעניינת.
כלכלית, היה תמיד הסיפור של היד הנעלמה, זאת אומרת, השוק תמיד יתקן את עצמו, תמיד יסדר. עכשיו ראינו בכמה נפילות דעות שהיו, שהשוק לא עושה את זה, שהמדינות צריכות להתערב. אוקיי, אנחנו כמדינה, זה יחסים, תקבל למדינה ביטחון, נכון? יש לך פה שוטרים, כדי שאף אחד לא כולם פה יארגו אחד את השני, יש לך צבא, יש לך שירותי מים, חשמל, יש כל הדברים שהמדינה נותנת, אתה מוגד בצורה כזו של מדינה של עיר או whatever, אז בוא נראה מה עוד הם יכולים לעשות. ויכול להיות שיש דברים, למשל נושא של קיימות, נושא שאני מתעסק בו, אם זה לא יהיה מדינות ומדינות ביחד, לא רק מדינות, שום דבר לא יקרה. אוקיי? נגיד שאתה חושב שצריך לקרות, זה יכול רק ברמת המדינה. רק ברמות גדולה, שננסה לקבוע לאנשים, ולהעניש אותם, או לצ'פר אותם.
אז אתה כן אומר שצריך להיות איזה מגמה של כאילו מתוך המדינה של איסור, של האנשה,
אבל אז,
של הוצאה של התכנים.
אתה יכול לראות את הטוב ואת הרע, כן? קח את הנושא של חיסונים למשל. חיסונים, הרי מה קרה בסופו של דבר? אני לא מאמין שיש אנשים רעים. אנשים אולי מקבלים החלטות לא טובות. אוקיי, אני מאמין בטוב של האדם, הרבה פעמים. אוקיי, החלטות לא טובות. זה יכול להיות. שבאו אנשים מקבלי החלטות, אמרו, אוקיי, אנחנו קיבלנו מרוב המדענים תמונה מסוימת של החיסונים. אמרו, אני לא בעד או נגד, אני לא מבין בזה.
אבל אני חושב יצרנים, והיצרנים הם גופים כלכליים. נוח לך לחשוב שזה מדענים וזה שיטור נמוכים, אבל לא נעים להגיד, אתה מגלה שה-WHO וה-CDC הם לא רק גופים שטהרת האמת ואובייקטיבית
למדענים. אני לא רוצה להיכנס פה, אבל אני מסכים איתך 100%.
יש הגופים כלכליים, האישורים של החיסונים. מפה בדודה, אז
אני מסכים באחוז. מה שאני אומר, אני אומר, בסופו של דבר, עכשיו שים את עצמך, תראה, אני אגיד מילה אחת בכלל, אתה עכשיו מינית לך, אתה ראש עיריית תל אביב, עכשיו, והמצלים עושים אצלך שביתה, ואתה חושב, אין לי מושג גם אם זה נכון, אתה חושב שהמצלים מקבלים המון כסף, ששנה שעברה הייתה להם את השכר, וקבעתם שלא יהיה, ולמרות זה הם שופטים כי הם יכולים. ואתה אומר, לא, וגם אתה יודע שאם אתה מעלה להם, אז אתה צריך לעלות בהתאם לכל מיני דברים, ואתה אומר, לא, אני לא מעלה לכם, אני באמת חושב שהגענו, ולא, אני ממציא עכשיו את סיפור. עכשיו, ואז הם שופטים, ביום השני השביתה שלהם, תובע ילד. הילד הזה לא היה תובע, אם לא היו שופטים. מי הרג את הילד הזה? אפשר להגיד שיש לך אחריות, נכון? יש לך אחריות. אם היית מסכים לתת להם כסף, הילד הזה לא היה תובע. יש לך אחריות בזה שילד תבע, ילד נהרג. אם אתה לא מסוגל לעמוד במקומות האלה כאיש ציבור, אל תלך למקומות האלה. אל תהיה שם. כאיש ציבור צריך לקבל החלטות, יכול להיות שאתה טועה, אתה צריך לעשות את כל הבדיקות ובסוף להכריע. זה מקרה מאוד פשוט שאפשר לחשוב עליו. עכשיו, בעניין של החיסונים וכל עניין אחר, אתה צריך לעשות את המחקר הכי עמוק שאתה יכול, כי רוב הפוליטיקאים לא מבינים, בכלל, אנשים לא מבינים ביותר מנושא אחד, בדרך כלל בצורה יותר עמוקה. אז אתה לא מבין בחיסונים, או לא מבין באינטרנט, לא מבין דברים אחרים. תנסה לשמוע כמה שאתם מומחים, אבל בסוף, אתה צריך לקבל לך את ההחלטה, צריך לדעת החלטה, כאיש ציבור בכלל, שמקילה כמו בית משפט, שמקילה עם הרוב. לא בטוח, יכול להיות שפגעת בהרבה אנשים. אין החלטות נקיות, אתם יודעים, בפלילי יש אפס או אחת. רצחת, לא רצחת. באזרחי יש אחריות, ההחלטה מחולקת באחוזים.
לפעמים גם להימנע מקבלת החלטה, זה קבלת החלטה.
נכון, זאת קבלת החלטה. להימנע ממנה, נכון. אבל בסוף אתה צריך להחליט מה להחליט או לא להחליט. עכשיו אין לי מושג, אני גם לא מספיק מבין, אני לא יכול להתקדם.
כן, גם חתכנו לאזור אחר.
לא, אבל אני יכול להגיד כאיש, אתה שאלת אותי, האם המדינה, אני חושב שהמדינה, צריכה לחשוב, צריכה להביא בסופו של דבר, צריכים לראות האם עוצמת, אתה יודע, עלות תועלת, האם עוצמת הנזק, ואני חושב שצריכים להיות כן יותר אקטיבי. וצריכים להיזהר, באמת לא להיכנס, כי אפשר, ויש פה באמת הגבולות, זוכרים את המידתיות? אנחנו צריכים להעמיד עלינו אנשים חכמים, שם במדידיות, כי אפשר להגיע בקלות
לפשיזם. אני מצטער פה, תמיר, אני חולק עליך מאוד, אני חושב ש...
לא, כמדינה מקבלת החלטה.
אני חושב סתם, בהקשר של ילדים וחיסונים, היה פה פשע לא פחות מפשע חמור מאוד, להכניס את זה לתוך תוכנית החיסונים והשגרה של הילדים, זה לא פחות מפשע. המחקרים אומרים את זה, אין שום צורך לילד, הילד מתגבר. למה? למה אתם מכניסים להם? את כל האלומיניום והפורמלית וכל הדבר הזה?
אבל עצור, קח את האינטרנט.
פשע.
אבל שאלתי לי
האינטרנט,
נכון? איזה מתחבר לנו לאינטרנט ולפלאפון. אז עזוב, שילד, אוקיי, כמו סיגריות, תגיד רגע שנייה, למה החליטו, אתה יודע שאם אתה היום תמכור סיגריות לילד פחות מ-18, אתה מסתבך קשור, אני לא אשכח לפני שנים, שנים הייתי בבוסטון, ואני בא לאיזה בסטונר, ואני אומר לו, תביא לי, לא זוכר, מלבורו, והוא אומר לי, תראה לי ID, אני אומר לו, מה אני, נראה לך שאני בן שואל, הוא אומר, אני לא יודע מה אתה נראה לי, אבל אם אתה לא זה, ביקש ממני ID, הייתי יותר מ-30, בטוח, בטח לא נראיתי בזה, תביא לי ID. עכשיו, אתה מסכים עם זה שלא צריכים למכור סיגריות לילדים פחות מ-18? נגיד, נראה לי אתה מסכים עם זה, נכון? אנחנו יודעים חד משמעית שזה פוגע, אוקיי? אנחנו מקבלים כל הזמן החלטות כאלה, אוקיי? הקפיצה הייתה עם החיסונים כי זה פתאום עורר, אבל אנחנו כל מקבלים החלטות שמישהו, תחשוב, מישהו יכול לקפוץ ולהגיד, רגע, עכשיו, חברות סיגריות, מה זה לדעת סיגריות? הם צריכים להחליט בעצמם? אינטרנט, אתה בעצמך אמרתי, אתה לא חושב שהמדינה צריכה לעשות דברים, אנחנו רואים את הפגיעה, רואים את הפגיעה, רואים איזה אנשים אנחנו מגדלים. אני אגיד, למה אתה מחליט? מה שאתה אומר על החיסונים, שאני אגב מסכים איתך. הוא יגיד מה שאתה עושה על האינטרנט. אז לא רגיד לך, שתזיז את זה בצד. כי יחסים אותך מעניין, אבל כך שם נושא אחר. האם אני יכול לגרום לזה שאסור יהיה למכור סמארטפון לילד פחות מ-13? אסור. ואם ההורה נותן לו, זה כמו שההורה נתן לו סמים. דרך אגב, זה יותר חזק מסמים. אפשר להביא את כל הנתונים, נתונים קיימים. אז מי שאחר יגיד, מה? אבל הילד יכול לראות גם אנגלית, יכול לראות זה, לא יודע, לא יודע כמה דברים, למה אתה זה? מה שאתה אומר על החיסונים, יגיד בדיוק לדבר הזה.
כן, אבל כשבא משרד הבריאות וממליץ, ממליץ ונותן המלצה להכניס את זה לתוכנית השגרה, תראה, המגזר החרדי לא לוקח את הפלאפון. הבת שלי, בבית ספר דתי, הם נכנסים, אין להם פלאפון, אין, עד כיתה ו', זה לא נמצא בבית ספר.
אז זה המשרד הבריאותי.
אז יש בחירה, נכון?
אבל איזה
כיתה? אבל כשבא משרד הבריאות ואומר, תוכנית השגרה, אנחנו ממליצים להתחסן כראוי, שוב ושוב, זה בין ההזדוניות כבר, זה לא
שגגע,
זה לא גם
לא הוא לא הכריח אותך.
מה אתה לא הכריח? אנשים איבדו את העבודה שלהם.
זה כבר היה
העבודה של מקום העבודה. מניפולציות
וטבעונים. אף אחד לא אמר, זה לא היה, לא היה, דווקא אני עבדתי באותו זמן במקומות עבודה, כי התעסקנו עם העבודה ההיברידית, וזה כבר עניין אחר, לא רוצה להיכנס פה, אבל הרעיון הוא שזה החלטות מאוד, תכניס את עצמכם, אני לא נכנס פה לחיסונים. אני שואלים אותי, אני הייתי בתוך החוק, שניסה לגרום לילדים להיות עם טלפונים, כאילו לא להיות סליחה עם לגרושי ההורה, ינסה להשפיע שלא יראו פורנו בגיל צעיר. מאוד מאוד ספציפי. תיכנסו פה, בסוף צריכים להחליט. וההחלטה היא תמיד בסוף עניין של השקפת עולם.
אבל אתה משווה בין למנוע משהו, למנוע סיגריות, לבין זה שדוחפים איזשהו חומר.
זה למנוע מגפה. לטענתו.
לא ידעתי שאנחנו באזור הזה.
לא, לטענתו.
אנחנו חוזרים לזה הרבה.
לטענה, אתה יודע, לטענתו הרי, אתה יודע, אני לא מבין בזה פשוט, אין לי שום הבנה בזה.
כן.
אז אני לא יכול לדבר, אני יכול להגיד שאתה בסופו של דבר, בגלל זה נתתי לארז, לדוגמה שאתה בעוד איש ציבור, צריך להיות במצב שבו אתה צריך להיות אדם שיכול לבדוק מספיק,
ובסוף להכריע. בשביל למנוע את המגפה הזאת?
ובסוף לא, לא, אל תיכנסו לכריע, בסוף להכריע. אתם קופצים על החיסונים, אבל זה בכל דבר. הוא הרג בן אדם, הוא נתן עכשיו למצילים לשפוט עוד יום, ומת ילד, מת, בטוח, לא, לא אולי מחיסון, מת כי הוא טבע בים במקום שהיה מציל ולא היה. חד משמעית רואים את זה. הוכחה בדוקה. הוא הרג אותו. כי הוא החליט לא לתת להם כסף. אם אתה לא נמצא במקום כאיש ציבור שבו אתה מחליט את ההחלטות האלה, אל תהיה שם. תחקור מספיק, אבל בסוף, וזה פריבילגיה שיש.
אגב, אני כאיש ציבור התרעתי שהחופים סגורים, עד ששביתת מצילים לא נכנסת, החופים סגורים. אז אני נקי משפטית.
לא, אתה נגיד כל דבר, אבל כאילו תבינו, החלטות הן לא פשוטות. אתם רוצים להכריע, תבחרו פוליטיקאים טובים יותר.
אתה מערבב בין החלטות לא פשוטות לבין איזשהו קודש קודשים של אוטונומיה של בן אדם על הגוף שלו ומה נכנס אליו ומה לא נכנס אליו.
תגיד לי שאתה מבין שהגוף הוא שטותי והמשמעותי ביותר זה המוח, ושאני מזהם אותו עכשיו בפורנו, בגיל זה משפיע לך על כל החיים, הגוף זה שטויות, אתה יכול לחיות ביד, בלי מוח אתה לא יכול לחיות. אתה מבין כאילו שבהחלטות בדרג הרבה יותר גבוה, אתה, חד משמעית המוח שלך נפגע, ולא רק המוח שלך, כל הגוף שלך, ועכשיו הראינו את זה במפגש שלנו. אוקיי? למה אתה חושב שאתה יכול לחיות ביד, אתה יכול להיות עם דלקת, פה אני זיימת המוח שלך מגיל קטן, כל החלטות שלך בחיים יהיו מוטות בגלל דברים מסוימים, אתה יותר בדיכאון, יותר זה האיכות חיים שלך, אתה יכול להיות אדם מאושר ובלי יד. אוקיי, איכות חיים שלך יותר דיכאון, דיברנו על זה עכשיו. למה לא עושים כלום? דעתי זה פי 10 יותר מהחיסונים.
נכון, למה לא עושים כלום? עזוב, אני לא חושב שבעניין של לשקול את זה, כאילו אחד מול השני. אנחנו גם לא מספיק. עזוב, עשינו שיחה על חיסונים מאוד מעניינת. שהמוזמנים, הקהל מוזמן לשמוע אותה, באמת, אבל כאילו יש המון...
אני דרך אגב חושב כמוכם, רק שתבינו. אני לא יודע. אני רק פותח פה. כן,
אני חושב שאת החיסונים צריך לעלות שוב. לבדוק אותם שוב ולראות באמת אם הפרדיגמה כל כך נכונה שאילולא החיסונים היינו חוזרים לימי הביניים. לא מספיק בדקו את הקשר בין חיסונים לאוטיזם, אנחנו לא מדברים על אלומיניום. יש עוד הרבה דברים שקשורים בחיסונים. משנת 86 כמות החיסונים עלתה מתוכנית שנתיים של ילד, מ-12 חיסונים לילד עד גיל שנתיים, להיום זה מגיע לגיל ל-50 מנות. לא בדקו פעם אחת מה זה אומר. לתת לילד 50 מנות בשנתיים ראשונות, מה ההשלכה של כל התוכנית, לא נעשה מחקר. יש פה עוד הרבה דברים, יש פה אינטרסים כלכליים, ב-86 רייגן, רונלד רייגן חוקק חוק שמאפשר לא לתבוע את חברות הפארמה על אחריות בטיחותית, אלא אם כן הם ידעו בזדון, מאז החברות מוציאות על ימין ועל שמאל חיסונים, ויש עכשיו כבר ירידה. המשבר של הקורונה גרם לרענון ובחינה מחודשת בנושא של חיסונים, בעיניי זה
טוב
מבורך.
טוב מאוד, טוב מאוד.
כן, זה מבורך. אבל אנחנו...
הרבה אנחנו יודעים מהדברים. דרך אגב, אני אומר את זה כאנתרופולוג שמתעסק חזק מאוד גם מה שהיה וניסות לסגל פרספקטיבה. הרבה דברים יודעים בדיעבד. אנשים אכלו שנים בצלחות נחושת, שלאט לאט הרעילו אותם, אנשים מתו בגיל צעיר. כל האלימות של ימי הביניים, כל הדברים, אתה יודע מה אנשים שתו? תראה, אם אתה גר בעיר, אין לך מים. אתה לא גר בעיר, אין לך מים. אז מה הם שתו? הם שתו יין. יין עם מעט אלכוהול, אבל יין. אוקיי, זה מה שאנשים שתו. אז הם היו מסתולים כל הזמן, הם היו יותר אלימים. הרבה דברים זה... כי הרבה דברים הם טכניים, אנחנו יודעים דברים רק בדיעבד.
היי, אני רוצה לקרוא פה שיר שאתה תרגמת, תמיר לאון, תרגום של פרנק זאפה ל-I'm the Slime. וזה בהקשר של פלאפונים ומה לפעמים דולף מתוך המסכים.
שהוא כתב את זה על טלוויזיה.
כן, הוא כתב את זה על טלוויזיה, אבל he goes, כן. אני דוחה וסוטה, אתה תציית לי כשאני מוביל אותך. אובססיבי ומופרע ותאכל את הזבל שאני מאכיל אותך. אני קיים כבר שנים עד ליום שבו לא נצטרך אותך, אבל מעט מאוד השתנה. אל תחפש עזרה, אף אחד לא יקשיב לך. אני הכלי של הממשלה, התודעה שלך נשלטת לחלוטין. גם של התעשייה, היא נערזה לי לתוך התבנית כי נבראתי לשלוט, ואתה תעשה את כל מה שיגיד ולנהל אותך עד שהזכויות עליך ימחרו לתמיד. זהו זה חברים, אל תיגעו בכפתור הזה. אני אולי שפל ומרושע, אבל לא תוכל שלא להסתכל. אני גורם לך לחשוב שאני טעים. עם החומר שאני אומר, אני הכי טוב שתוכל לקבל. האם ניחשתם כבר להזזל? אני הרפש שנוטה החוצה מהטלוויזיה שלכם.
I'm the slime oozing out from the TV set.
זה כל מי שהגיע עד לפה, אנחנו מזמינים לכם להירשם, להצטרף אלינו כמנויים ועוקבים. זה עוזר לנו לעשות שיחות נוספות. מישהו רוצה להוסיף משהו לזה? אתה רוצה להוסיף משהו תמיד לפני שאנחנו...
אני חושב שהרבה פעמים פשוט קחו את השיחה, קחו טיפ קטן. תשנו עוד שעה, צאו קצת החוצה.
פייס טו
פייס, פייס טו פייס, הרבה
פייס טו פייס. כן. תמיר, תודה רבה.
נהניתי מאוד, תודה רבה לכם.
אני אשמח לסורך לך דברים נוספים. עוד. אלון?
אני חשבתי על זה שהיה איזה שלב בשיחה שאמרת שלוש מידות. אמרת הומור, קפץ לי בר...
הומור, סקרנות ומידתיות.
מבחינתי זה בעיה של אינטליגנציה.
אז רציתי להגיד, אהבתי את זה שההומור זה הראשון.
תודה רבה. תודה רבה לאורי קייטן על המצלמות ועל ההפקה. תודה רבה לרן ססון על האנימציה. תודה רבה לעודד וייס על המוזיקה. ותודה לכם. נתראה.